בסדר, התחלנו הקלטה, אז אפשר להתחיל. אז אנחנו מתחילים בדניאל פרק ג', פסוק למד א'. החלוקה של הנוצרי פה לא נכונה. שלושת הפסוקים האחרונים של פרק ג' שייכים לפרק ד', אז אנחנו מתחילים משם. נבוכדנצר מלכה לכל עממיה ומיה ולשניה דידיירין בכל הרעה שלמכו נשגה. כלומר, מנבוכדנצר המלך לכל העמים, האומות והלשונות שגרים בכל הארץ, שלומכם יגדל, זה בעצם איגרת. זאת אומרת, כל הפרק הקרוב הולך להיות איגרת שנבוכדנצר כתב לכל העמים, בלשון שלו. כל מה שנקרא בפרק הקרוב, זה נבוכדנצר כתב את זה ככה לכל העמים. זה הלשון, מה שהוא כתב באיגרת. אז קודם כל הוא כותב לכל העמים, האומות והלשונות שגרים בכל הארץ, שלומכם יגדל, זאת אומרת במילים אחרות, זה לא איגרת שנועדה לספר על מס חדש או על זה גזרה, שלומכם יגדל, הכל בסדר, רוצה לספר לכם סיפור, פשוט שתדעו. לילה שפר קודמי לחוויה. סליחה, נעלמתי לכם לרגע. שומעים עכשיו?
כן.
שומעים אותי?
כן, כן.
בסדר. היה כאן איזה הפרעה, זה נתקע. כן, אז האותות המופתים שעשיתי על עליון, מותר לפני להודיע. אנחנו נראה בהמשך שזה שאלה, האם הוא היה חייב להודיע את זה, או שהוא עושה את זה מרצונו, זה כנראה משהו באמצע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כנראה די אמר לו להודיע את מה שהוא עשה איתו. בסוף הפרק נבין למה זה כל כך חשוב להודיע את זה. התוהי כמה רברבין ותמהוי כמה תקיפין, מלכותי מלכות עלם ושולטני עם דר ודר. כלומר, אותותיו כמה גדולים ונכבדים, עם אופתיו כמה חזקים, מלכותו מלכות עולם וממשלתו בכל דור ודור. זה המסקנה של נבוכדנצר כותב כבר מראש. מה אנחנו הולכים ללמוד? אותות גדולים, הבדל בין אות למופת בתנ״ך, אות זה משהו מוסכם, זאת אומרת, למשל אם אומרים לך שיהיה גשם בשעה 2 בצהריים מחר, אז זה אות, זה לא, אין נס בזה שירד גשם, אבל זה שידעת את הזמן מראש זה כבר אות, ומופת זה נס בפני עצמו. אז הוא אומר, היה כאן אותות גדולים ומופתים חזקים, שלמדתי, ומזה למדתי שמלכותו של הקדוש ברוך הוא מלכות עולם, וממשלתו בכל דור ודור. מלכות זה, זה שהשם יהיה מלך, שכל העולם יקבל את מלכותו, אז זה יקרה רק לעתיד לבוא. מלכותו מלכות עולם, זאת אומרת, למשך כל זמן העולם, ולא רק בעתיד. אבל ממשלתו, שהשם שולט בכוח ומחליט מה לעשות, היא בכל דור ודור, דרך המלך שנמצא. תכף נראה את הסיפור, ואז נבין איך הוא הגיע לזה. ועכשיו אנחנו עוברים לפרק ד', זאת אומרת עד כאן זה היה הסוף של פרק ג' ששייך אלינו, ועכשיו פרק ד'. עכשיו הוא מתחיל את הסיפור. ענה נבוכדנצר, שלה הבית בביתי ורענן באחלי. כלומר, אני נבוכדנצר, שלה הבית בביתי ורענן באחלי. הוא אומר, לא, קודם כל, אומר המלבים, לא היה סיבה שאני אחלום חלומות מוזרים כאלה. מגיע חלום סיוט מוזר, אם בן אדם הוא עצבני והוא... הוא בסטרס והוא לחוץ וכל מיני דברים לא מסתדרים לו, אז יכול להיות שהוא חלם כל מיני חלומות, כי הוא כל היום חשב על דברים רעים. אבל נבוכדנצר אומר, אני הייתי שלב בביתי, לא קרה כלום. בתור בן אדם פרטי הייתי שלב והכל היה בסדר, האוכל הגיע בזמן וישן טוב, ובתור מלך הייתי רענן בחלים. למה רענן? עוד בעת נראה שהוא חלם על עצמו בתור עץ, אז הוא משתמש, ככה המצודות אומר, הוא משתמש בביטוי רענן, שזה קשור לעץ. אבל בכל אופן לא, שום דבר לא היה רע. המלכות הייתה הכל בסדר, ובבית הכל היה בסדר, ולא היה סיבה לחלום חלומות מוזרים, ולכן הוא יותר חשד שהחלום הזה הוא באמת חלום נבואי. פסוק ב', חלם חזית והתחלנני, והרהורין על משכבי, וחזבי ראשי והלונון. כלומר, חלום חלמתי ויראני, ומחשבות על מיטתי ומראות ראשי והלום. יש קודם כל חלום, והחלום הזה גורם לו יראה. החלום עצמו מפחיד אותו. ואז הוא חושב על הוא שוכב על המיטה וחושב על המשמעות של החלום הזה, והמראות שעוברים לו בראש, בעקבות החלום, מבעלים אותו מאוד. כי אנחנו תכף נראה שהחלום הזה הוא חלום שנפטר בתוך עצמו. זאת אומרת, נבוכדנצר לא באמת היה צריך ממש פתרון, כי היה פתרון בגוף החלום. וזה בעצמו מאוד הבהיל אותו, כי הפתרון הזה נשמע מאוד לא טוב. ולכן, כיוון שהוא היה כל כך מבוהל, הוא לא קורא לדניאל. אלא ומיני שימתם, להנעלה קודמי, לכל חכימי בבל, דפשר חלמה יהודעונן. כלומר, ממני יצא צו להביא לפני את כל חכמי בבל שיודיעוני את פתרון החלום, ולא את דניאל. עכשיו, הוא יודע כבר שדניאל יודע לפתור חלומות. הוא מכיר אותו, אז למה הוא לא מביא את דניאל? כי נבוכדנצר מבין את החלום. זה לא כמו החלום הראשון שהוא שכח אותו וגם לא ידע לפרש אותו. זה חלום מאוד ברור. ואיך שנבוכדנצר מבין אותו, הוא מבין שזה פחות או יותר מה שדניאל כבר אמר לו בחלום הקודם, שבבל הולכת ליפול. ככה הוא מבין, זה הבנה לא נכונה של החלום. אבל תכף נראה בחלום עצמו שזה הבנה הגיונית. אז הוא מבין שבבל הולכת ליפול. עכשיו הוא אומר, אם ניתן לדניאל לפרש את החלום, זה מה שהוא יגיד, שבבל הולכת ליפול והכל הולך לקרוס, כמו החלום של הצלם, שנבוכדנצר ניסה להתנגד אליו עם הצלם בבקעת דורה, שכולו זהב. אז הוא אומר, אז בסך הכל דניאל יגיד לי, אמרתי לך, הנה, עכשיו זה הולך לבוא, ואז זה יקרה. אז זה לא רעיון טוב לתת לדניאל לפתור את זה. נביא את כל חכמי בבל האחרים, שהם מפחדים, והם לא יגידו שום דבר רע כל כך מהר על המלך, לא כמו דניאל. והם ייתנו אולי פתרון מספיק טוב ונעים, שנבוכדנצר יוכל ללכת לישון איתו בשקט. ושלא יספר לו סיפורים שבבל הולכת ליפול. ומבחינת התפיסה שלהם, איך שאתה, ככה הגמרא גם אומרת, איך שאתה פותר את החלום, זה יכול להתקיים. אם פותרים אותו לטוב, זה ילך לטוב. אם פותרים אותו לרע, זה ילך לרע, וככה אחד הפירושים של שר האופים, וירא שר האופים כי טוב פתר. זה שהוא ראה שיוסף פתר טוב לשר המשקיעים, אז הוא אמר, אז גם לי יפתרו טוב. זאת אומרת, הוא הולך לכיוון טוב, הבחור הזה. וזה הולך לפי מה שהוא פותר. אז נבוכדנצר אומר, אני אביא את אלה שיפתרו לי פתרון טוב, ולא נביא את דניאל, כי הוא החלום הזה נשמע לא טוב מאוד בפשוטו. אייל זה כותב באנגלית. גם אנחנו חושבים כך שהחלום הולך אחר המחשבה, זה תלוי על איזה חלום. חלום רגיל יכול ללכת לפי הפתרון. אבל חלום נבואי לא הולך לפי הפתרון שאדם פותר. זאת אומרת, אם החלום הזה הוא נבואה, והוא לא חלום רגיל, אז לא הולך לפי מה שאדם פותר. נבואה זה נבואה. אצל יוסף לא פשוט לומר שזה הלך לפי הפתרון. שר האופים חשב ככה, אבל יוסף ידע לפתור חלומות, הוא פתר נכון. לא יוסף המציא את החלום הזה, את הפתרון הזה. אני לא יודע אם יוכל להרוג את שר המשקיעים, זה כבר שאלה של פירוש. באופן פשוט, ככה זה היה צריך להיות. שר המשקיעים היה צריך לחזור על כנו, שר האופים היה צריך למות, ויוסף ידע את הפתרונות. טוב, קיצור, זו שאלה, בסדר, אז השאלה איך מפרשים את זה שם. בכל אופן, זה ברור שנבוכדנצר כן חשב ככה, שזה יעזור לו. האם אם פה היו פותרים לו את החלום אחרת, היה קורה משהו אחר? אני לא יודע. זה לא נשמע ככה. נשמע שהחלום נשלח כדי להגיד לו משהו מאוד מסוים. ולכן צריך דווקא את דניאל. זה לא סתם שאף אחד גם לא מוכן לפתור לו את החלום בצורה טובה. וכנראה הם ידעו משהו בנושא הזה. זאת אומרת, החרטומים לא מוכנים לפתור לו את החלום. כי הם יודעים שהם הסתבכו. זה מה שכתוב מיד. בדיין, עלין, חרטומיה, שפיה, כסדאי וגזריה, וחלמה אמר ענק עד המירון, ופשרי למה עדיין לי. כלומר, ואז באו החרטומים, האשפים, הכסדים והמחשפים, ואת החלום אמרתי לפניהם, בניגוד לחלום של הצלם, שהוא לא סיפר להם את החלום, הוא אמר, אמרתי להם את החלום, ופתרונו לא הודיעו לי, למה הם לא מודיעים לו את הפתרון? תכף נראה, החלום קל מאוד לפתרון. הוא בעצם נפטר בתוך עצמו. אז למה הם לא מודיעים לו את הפתרון? כי הם יודעים שזה לא יחזיק. אז הם יודעים שהם יגידו פתרון טוב. יש בעת מקליטה? הם יגידו פתרון טוב, אז נבוכדנצר ידע שזה לא נכון. אפילו שהם פתרו לכיוון טוב. זאת אומרת, תודה. זאת אומרת, אם הם יגידו את הפתרון הטוב, זה לא, הוא לא יקבל את זה. ואם יגידו את הפתרון הרע, הוא יוריד להם את הראש. אז לכן הם לא מוכנים להגיד לו את הפתרון, לא כי זה מסובך, אלא פשוט הם לא מוכנים להיות שם, לא מוכנים להיות אלה שיגידו לו, אומרים לו, כבר הסתבכנו איתך מספיק עם חלום הצלם, תמצא מי שיפתור לך, יש לך את דניאל, תלך אל דניאל. שזה גם מחזק את זה, שזה לא כל כך פשוט להגיד פתרון טוב על חלום, ואז יהיה לטוב. זה יותר מורכב מזה. אם החלום הוא חלום נבואי, אז הם לא מוכנים להסתכן ולהגיד פתרון טוב שלא יצא נכון. פסוק ה', ועד אחרים, על קודמי, דניאל דשמי בלצ'צר, כשום אלהי, ודירוח אלהים קדישים בה, וחלמה קדמו היא אמרת. כלומר, עד שאחריהם בא לפני דניאל, אשר שמו בלצ'צר כשם אלוהי, ואשר רוח אלוקים קדושים בו, ואת החלום אמרתי לפניו. ככה אומר נבוכדנצר, לא היה ברירה, אף אחד מהחרטומים לא הסכים להגיד שום דבר, ולכן הביאו את דניאל בכל זאת. והוא אומר, אני כבר יודע שהוא שמו בלצ'צר, והוא רוח אלוקים קדישים בו, זאת אומרת, אני יודע שהוא פותר לפי הקדוש ברוך הוא. והוא פותר בצורה אלוקית, ולכן כבר ידעתי שזה הולך לכיוון אחר ממה שטוב שזה ילך, אבל לא היה לו ברירה, הוא היה צריך לדעת מה המערך הזה. עכשיו הוא פונה אליה, בלשצה רב חרטומיה, די ענה ידעת, דירוח אלהים קדישין בך, וכל רז לא ענס לך, חזבי חלמיד יחזת ופשרי אמר. כלומר, בלשצה שר החרטומים, אשר אני ידעתי שרוח אלוקים קדושים בך, וכל סוד לא נאשק ממך, מראה חלומי שראיתי ופתרונו אמור. הוא לא אומר לו, תגיד לי רק את הפתרון. למרות שהוא נבוכדנצר יודע את החלום והוא מספר את החלום. אבל הוא אומר, חזבי חלמיד יחזרת ופשרי אמר. תגיד לי גם את החלום וגם את הפתרון. למה הוא רוצה שיגיד לו גם את החלום? שהוא הולך לספר בעצמו מיד. רואים את זה אצל פרעו. איך בן אדם רואה את החלום, זה, איך הוא זוכר את החלום, זה לא רק בדיוק מה שהוא ראה. הוא זוכר את החלום לפי הרושם שזה התקבל אצלו בנפש. לכן אצל פרעו מספרים לנו את החלום פעמיים. מספרים את החלום כשפרעו חולם אותו, ואז מספרים שוב איך פרעו מספר אותו ליוסף. ויש הבדלים ביניהם. למשל, ההבדל המאוד בולט שהמלבי מציין, זה שפרעו אומר ליוסף שהשיבולים, הרעות, אחרי שהם בלו את השיבולים הטובות, לא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רק כאשר בתחילה. זאת אומרת, אי אפשר היה לדעת שהם נכנסו פנים. בחלום עצמו שמספרים שפרעו חלם, לא כתוב דבר כזה. לא כתוב שלא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רק אשר בתחילה. זה לא נכון. למה? כי הרי השיבולים זה התבואה. התבואה של שנות הסבה תיכנס לתוך שנות הרעה ותמלא אותם, ואז כן יוודע. בוודאי שיוודע. זאת אומרת, שנות הרעב לא יהיו רעב, בגלל שהשיבולים של שנות הסבה ימלאו אותם. אז הכל בסדר, זאת אומרת, זה לא נכון להגיד שמראיין רק כאשר בתחילה, מראיין לא רק כאשר בתחילה, אבל הרושם שפרעו קיבל מהחלום זה שאין פתרון, זה שלא יוודע, כמו שאומר לו יוסף, בפתרון לא יוודע הסבה בארץ אחרי כן, מפני הרב, כי כבד הוא מאוד. אז לפרעו שלא היה לו פתרון, הרושם היה שזה הולך להיות רעב כל כך חזק, שלא יוודע שום דבר מהסבה, אבל האמת שבחלום כבר היה את הפתרון, למלא עם החיטים, של שנות הסבה את שנות הרעב, ואז כן יוודע. ולכן שיוסף פותר לו את החלום, הוא מצד אחד מתייחס לאיך שפרעו הרגיש, ואומר לו, ולא יוודע הסבה בארץ אחרי כן, ככה אתה מרגיש, אבל בוא אני אתן לך עצה, ואז הוא נותן לו את העצה שכתובה כבר בחלום. ככה מה לי מסביר, שהעצה של יוסף לא הוא המציא אותה, זה כתוב בחלום עצמו. בוא תמלא עם השיבולים של שנות הסבה את שנות הרעב, ואז כן יוודע. וזה החלום שבאמת הוא חלם, ולזה חלק עם מה שפרעה אומר, הממצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו, איך הוא ידע שזה רוח אלוקים? אולי הוא סתם יודע לפתור חלומות. כי הוא אומר, הוא פתר את החלום לפי מה שאני חלמתי באמת, ולא לפי מה שסיפרת. אז הוא אומר שהוא ידע מה חלם. זה מה שנבוכדנצר אומר פה לדניאל. הוא אומר לו, ממך אני לא רוצה רק את הפתרון של החלום. אני רוצה שגם את החלום עצמו תגיד לי שוב בצורה נכונה. זאת אומרת, אני אומר לך את החלום איך שאני ראיתי, איך שאני זוכר, אבל אני התרשמתי בצורה מסוימת, אני רוצה שאתה תדייק אותי. כי אולי פה יהיה הפתרון שיציל את נבוכדנצר, כי איך שהוא התרשם זה רע מאוד. הוא אומר, אולי אני לא התרשמתי נכון, אתה תספר גם את החלום שוב, ואז אולי זה ישפר את העניין. ויש באמת די הרבה הבדלים בין איך שנבוכדנצר מספר למה שדניאל אומר. עכשיו נבוכדנצר מתחיל לספר. וחזבי ראשי על משכבי, חזה הבט, ועלו אילן בגוע רעה ורומי סגי. כלומר, חזיון ראשי על מיטתי, רואה הייתי, והנה עץ בתוך הארץ וגובהו גדול. יש עץ באמצע הארץ, והוא גבוה. מי זה העץ הזה? זה נבוכדנצר תכף נראה, והוא מעצמו הוא גבוה. אנחנו נראה שדניאל לא חוזר על הנקודה הזאת. זה לא נכון. פסוק ח', רבה אילנה ותקיף, ורומה עם תל שמיה וחזותה לסוף כל הרע, גדל העץ והתעצם, וגובהו יגיע לשמיים ומראהו לסוף כל הארץ. יש כאן עץ מאוד גדול, מקיף את כל הארץ, המראה שלו לפחות נראה בכל הארץ, והגובה שלו מגיע עד השמיים. ככה מתרשם נבוכדנצר. זה השלב שבו בבל כובשת את כל העולם, ומשתלטת על הכל. עכשיו, אז מתי היה פסוק זין? פסוק זין שאומר שהעץ היה בתוך הארץ וגובו גדול, זה לפני שהוא גדל והגיע לשמיים. זאת אומרת, מראש הוא כבר היה גדול, בבל הייתה מראש מדינה חזקה, נבוכדנצר מראש היה בן אדם מאוד מרשים ורציני, ואז הוא גדל והתחזק ותפס את כל העולם. זה התפיסה שנבוכדנצר תופס, שזה מדובר על בבל, והוא זה בבל. פסוק ט', אפי שפיר ואינבס תגי ומזון לחולה בה, תחתו היא תתלל חייבת ברה, וענפו היא ידורן ציפרי שמיה, ומיני יגזין כל בשרה. כלומר, הצל עליו טוב של העץ, פריו רב ומזון לכל יש בו, תחסה בצילו חיית השדה, ובענפיו יגורו ציפורי השמיים, וממנו יזון כל בשר. כן? זאת אומרת, אומר, העץ הזה, בבל, היא, אם הפלטפורמה שבה חי כל העולם. יש לה צל של עלים טובים, היא נותנת צל לכולם, כולם, היא המחסה של כל העולם, המלכות, והפירות של הרבים, יש לה הרבה אוכל, היא יכולה לספק מזון לכל מי שצריך, לכל קצוות הארץ, לכן יש מזון לכל בו, ובצילות תחסה חיית השדה, זאת אומרת, זה האנשים, בני אדם, כולם חוסים בצילה, אנחנו נראה שדניאל אחרי זה לא אומר שהם חוסים בצילה. זה תפיסה של המלכות, המלכות תופסת שכולם תחתיה וכולם חוסים בצילה, ואם רק תיקח את המלכות כולם יתמוטטו. לא, כל אחד עובד בשדה שלו, לכל אחד יש איך לחיות, אם תיקח את המלכות לא יקרה להם כלום, הם לא חוסים בצילה, אבל הוא תופס שכן. ובענפיו יגורו ציפורי השמיים, יש כמה אפשרויות פירוש, מה זה ציפורי השמיים האלה? אחת האפשרויות שאני נגיד נלך איתה, יש אפשרות שזה עם ישראל, נלך עם אפשרות שזה המלאכים. זאת אומרת שכל המלאכים גם שפועלים בתוך העולם, הם פועלים במסגרת המלכות העולמית. הם גורמים לדברים לזוז בתוך המלכות, הם, הכל בתוך המסגרת שלה. היא הנושא שבתוכו קורית ההיסטוריה, והכל קורה בתוך המלכות. וממנו יזון כל בשר. זאת אומרת, בסוף המלכות היא זו שמספקת את האוכל ואת כל מה שצריך לכל מי שצריך. זו התפיסה שלו. חזה הבט, בחזבי ראשי על משכבי, ועלו עיר וקדיש מנשמי אנכית. כן, הביטוי עיר וקדיש מנשמי אנכית, שנאמר על הארי, נאמר על רשבי, לקוח מפה. כן, רואה הייתי בחזיון ראשי על מיטתי, והנה עיר וקדוש יורד מן השמיים. חזיון ראשי על מיטתי זה אומר עוד שלב, כי השלב הראשון היה לראות את המראה. עכשיו יש לו שלב שהוא רואה כבר חזון יותר משמעותי. הוא רואה מלאך יורד מהשמיים. כן, ער, המדרש אומר, מצד לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אז המלאך הוא תמיד ער. אבל הפירוש הפשוט יותר, ככה אומרים במפרשים, זה שעיר זה כמו ציר, עין וצדיק מתחלפות בארמית, ציר זה סוג של מלאך. יש לנו שני סוגים של שליחים בתנך, מלאך וציר. כן, צירים זה כתוב כמה פעמים. מלאך זה מלשון מלאכה, זאת אומרת שאתה שולח אותו לעשות את העבודה שלך אצל מישהו, וציר זה שהוא כמו יד ארוכה שלך, הוא מייצג אותך לצורך העניין. אז פה יורד מהשמיים מישהו שמייצג את השמיים, הוא לא בא לעשות איזה מלאכה, הוא, לא בא להגיד, הוא בא להגיד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד. והוא, אז הוא ציר והוא קדוש. יש כאן שני צדדים, ציר מצד מה שהולך להגיד שיהיה, וקדוש מצד מה שהולך להסביר, הוא לא רק הולך להגיד מה יהיה, הוא גם הולך להסביר למה יהיה. זה נגיד בחלום של הצלם לא היה לנו. בחלום של הצלם אומרים לנו מה יהיה במהלך ההיסטוריה, ארבע מלכויות, אבל לא אומרים לנו למה יהיה ארבע מלכויות. פה הולכים להגיד לנו גם למה, לכן זה עיר וקדיש. הוא יורד מהשמיים, קרא בחיל, חיל, וכן אמר, גודו אילונה, וקציצו ענפוי, עטרו הפי ובדרו אין בה, תנוד חייבתה מן תחתוי וציפריה מן ענפוי. כלומר, הוא קורא בכוח המלאך, וכך אמר, חיתכו את העץ וקצצו ענפיו, השירו עליו ופזרו פריו, ינודו החיות מתחתיו והציפורים מן ענפיו. זאת אומרת, כל מה שראיתם פה, כל בבל, כל ה... ככה, נבוכדנצר תופס את זה. כל בבל, אתם הולכים לחתוך את זה. תורידו את העץ הזה, תקצצו את הענפים שלו, לא צריך יותר את הצל שלו, לא צריך את העלים שלו, לא צריך את הפירות שלו, החיות ילכו למקום אחר, והציפורים ילכו מהענפים שלו למקום אחר, ואין יותר בבל. שזה מאוד מתאים לחלום של הצלם, הבבל הולכת ליפול, וזה מה שמאוד מפחיד את נבוכדנצר. כי ככה הוא מבין את החלום, וזו ההבנה הכי פשוטה של החלום, שבבל הולכת ליפול. עכשיו המלאך מוסיף פה סעיף קטן בצד. ברם, עיקר שרשו היא בערר השבוקו, ובאסור דיפרזל ונחש בדיטא דיברה, ובטל שמיה הצטבה, ועם חייבתה חלקה בעשב הרע. כלומר, אבל שורשיו העקורים, עיקר, זה נשון עקורים, שורשיו העקורים השאירו בקרקע, אל תורידו את השורשים מהקרקע, ובכבלי ברזל ונחושת, בדשא אשר בארץ, ובטל השמיים ירחץ, ועם החיות חלקו בעשב הארץ. עברנו כאן מלדבר על העץ, במהלך אותו פסוק, התחלנו בלדבר על העץ ששורשיו יישארו בקרקע, ועברנו לדבר על נבוכדנצר לכאורה. כבר מתחילים לפרש את החלום בתוך החלום. הוא אומר, מה הולך להיות לנבוכדנצר? הוא יהיה בכבלי ברזל ונחושת כבול הדשא אשר בארץ, ובטל השמיים ירחץ, ועם החיות יהיה חלקו בעשב הארץ. והוא ממשיך, לבבי מן אנשה ישנון, ולבב חייבה יתייהיב לה, ושבעה עידנים יחלפון עלוי. לבבו ישתנה מבני אדם, ולב חיה יינתן לו, ושבעה עיתים יעברו עליו. זה מה שהולך להיות, זה ממש מפורש כבר. זאת אומרת, הלב, הרצון של נבוכדנצר ישתנה מלב אדם ללב חיה, ולכן הוא יאכל כמו החיות את העשב, הוא ירחץ בטל השמיים, ומעמד לי מסביר, ולכן יקשרו אותו בכבלי ברזל ונחושת, כי הוא השתגע, נהיה כמו חיה, אז צריך לקשור אותו שלא יברח, וככה יעברו עליו שבעה עידנים. עידן זה עת, עת כלומר זמן טבעי, שבעה זמנים טבעיים יעברו עליו, זאת אומרת זה לא חודש או שבוע, זה לכאורה שנה. באופן פשוט זה הפירוש הפשוט, שבע שנים יחלפו עליו בתור חיה. זה מה שהולך להיות, זה כבר ממש, זה לא משל, זה מה שהולך לקרות לנבוכדנצר, הוא הולך להפוך להיות כמו חיה, מבחינת הצורת חשיבה שלו, מבחינת הלב שלו, הוא הולך להיות כמו חיה. עכשיו, למה כל זה? בשביל מה צריך? עכשיו אנחנו נכנסים אל הקדושים, בגזרת עירין פתגמה, ומאמר קדישין שאלתה, הדברת דין דאון חייה, דישלית אילאה במלכות אנשה, ולמן דייצבי תנינה, ושפל אנשים יקים עליו. כלומר, בחוק הצירים, הדבר, במאמר קדושים השאלה, עד הדבר שידעו החיים, שמושל עליון במלכות בני האדם, ולמי שירצה יתננה, ושפל שבאנשים יקים עליו. עליה. זאת אומרת, הסיבה שכל זה הולך לקרות, שנבוכדנצר הולך להפוך להיות כמו חיה, זה בחוק של המלאכים הולך לקרות, ומאמר קדושים השאלה, זאת אומרת, כיוון שקורה משהו כזה מוזר, נוצרת שאלה, למה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה להשיג בזה? אז יש כאן מאמר מהקדושים, לכן עיר בקדיש מנשמע אנכית, הצד של הקדיש מסביר שהסיבה שזה הולך לקרות, זה כדי שידעו האנשים החיים בארץ, שהקדוש ברוך הוא העליון שולט במלכות האנשים, והוא נותן אותה למי שהוא ירצה, ויקים עליה גם אדם שפל. זאת אומרת, אם נבוכדנצר הולך להפוך לחיה, אז כולם ידעו שהקדוש ברוך הוא נתן את המלכות למי שהוא רוצה, לא כי נבוכדנצר הוא משהו מיוחד. והוא יקים עליו, והוא יכול להקים איזה, גם בן אדם שפל עליה, אומרים המפרשים, כאן הכוונה בשפל אנשים יקים עליה, שזה משפט שנביא דניאל לא חוזר עליו אחר כך, זה לא לנבוכדנצר, אלא לעם ישראל. בגלל שהוא אמר לו שלעתיד לבוא עם ישראל יהיה המלך, שמלכות האבן תקום בסוף, ואתה חושב שאתה עם הכוח שלך התגברת וכו', הקדוש ברוך הוא נותן למי שהוא רוצה את המלכות, ולכן בסוף הוא ייתן אותה גם לאלה שנראים לך עכשיו מאוד שפלים, עם ישראל, הוא יקים על המלכות את האנשים האלה. נבוכדנצר מספר את הסיפור הזה, שזה מה שנאמר לו, אבל דניאל לא חוזר על זה כדי לא לסכסך את עם ישראל עם נבוכדנצר. אז הוא משאיר את זה ככה. בכל אופן, כאן כתוב שעם דעון חייה, שהחיים ידעו, ולכן כנראה נבוכדנצר מפרסם את כל זה באיגרת לכל העמים, כי נגזר עליו שהוא יודיע את זה לכל העמים. אחרי זה אנחנו נראה שזה כבר לא חוזר יותר, זאת אומרת, בפירוש וכל מה שנאמר אחר כך לא נאמר שהחיים ידעו, רק שנבוכדנצר צריך לדעת את זה, כי משאירים לו את ההחלטה אם לפרסם את זה לכל העמים או לא, אבל הוא ידע מהחלום עצמו שהוא צריך לפרסם לכל העמים, שזה מה שקרה. נמשיך, אני יותר ניכנס להסברים בהמשך, לא ראינו מה קרה. דנה חלמה, חזית ענה מלכה נבוכדנצר, ואנט בלשצר פשרה אמר, כל כובל דיכול חכימי מלכותי להיכלין פשרה ליהודה אותני, ואנט קהל דירוח אלהים קדישים בה. כלומר, את החלום הזה ראיתי אני המלך נבוכדנצר, ואתה בלשצר אמור את פתרונו, לעומת מה שכל חכמי מלכותי לא יכולים להודיעני את פתרונו, ואתה מסוגל לשרוח אלוהים קדושים בך. כאן הוא ממש אומר בפירוש, רק לעומת זה, שכל חכמי מלכותי לא יכולים להודיע לי את הפתרון, רק לכם קראתי לך. אחרת לא הייתי קורא לך, כי הפתרון שלך מסוכן. אבל אם הם לא יכולים להגיד, אז אין ברירה, אז קראתי לך, שתפתור פתרון של רוח אלוקים קדושים, שזה הם לא יכולים. כן? ולכן תפתור את החלום הזה, שלכאורה אומר נבוכדנצר, אני פחות או יותר יודע מה הוא אומר, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יכול להקים מישהו רוצה על המלכות האנושית, ולכן הוא הולך להפיל את בבל כולה, והכל הולך לקרוס, ויהיה רע מאוד. עכשיו, דניאל צריך להתמודד עם הדבר הזה. הוא יכול להגיד ישר לנבוכדנצר את הפתרון, אבל אז יכול להיות שנבוכדנצר מאוד יכעס עליו, או על היהודים, או על מישהו. ראינו שנבוכדנצר שמע את החלום בפעם הראשונה של הצלם, אחרי זה הוא ניסה לעשות עם זה כל מיני דברים. לא אשאיר את זה כך. לכן עדיין דניאל דשמי בלשצר אשתומם כשעה אחת, רעיונו היא יבהלונה. ענה מלכה ואמר בלשצר חלמה ופשרה על יבהל. ענה בלשצר ואמר מרי חלמה לשנאך ופשרה לערך. כלומר, אז דניאל, אשר שמו בלשצר, זה נבוכדנצר כותב את זה, כן, והכל באיגר, אשתומם כרגע אחד, במחשבותיו יבהלו. ענה המלך ואמר בלשצר החלום ופתרונו על יבהל. ענה בלשצר ואמר, אדוני, החלום לשונאיך ופתרונו לצריך. כן, שוב, ערך זה כמו צריך, העין בצדק מתחלפת. זאת אומרת, דניאל בהרבה חוכמה לא, לא, לא אומר למלך שום דבר, הוא פשוט משתומם. הוא עומד ומסתכל ונראה כמו מישהו שהמחשבות שלו מבהילות אותו, כי הוא אומר, אם אני עכשיו הולך להגיד את זה לנבוכדנצר ככה על השולחן, הוא יגיד, אז אתה שמח מזה. הולך להיות פתרון גרוע ואתה שמח מזה, אז יקרה מה שיקרה. אז הוא קודם כל רוצה שהמלך יהיה, ברור לו שדניאל לא שמח מזה, והוא מבוהל, והוא לא רוצה להגיד את הפתרון בכלל, והמלך יבקש ממנו להגיד. אז המלך אומר לו, שהחלום ופתרונו לא יבהיל אותך, אני לא אעשה לך כלום, ואתה מוגן, ותגיד לי מה שצריך להגיד. ואז הוא שוב, הוא פותח ואומר, אדוני, החלום לשונאיך ופתרונו לצריך. יש את החלום שהוא מפחיד ומבהיל, ויש את הפתרון שלו שהוא הולך להיות מאוד לא נעים בפועל. זאת אומרת, אז מי ששונא אותך בלב, שהחלום יהיה עליו, שהוא יהיה בהל והוא יהיה. ומי שממש צר שלך, מי שמציק לך, אז שהפתרון יהיה עליו, שהוא ממש יקבל משהו רע. אומרת הגמרא, מה, איך אומר דניאל דבר כזה, איך הוא אומר שהפתרון יהיה לצריך? מי שונא את נבוכדנצר? עם ישראל שונא את נבוכדנצר, כי הוא יחריב את המקדש. הקדוש ברוך הוא שונא אותו, אז מה, אז דניאל כאילו מקלל אותם, שזה יהיה להם? ולכן הגמרא אומרת שהוא אמר כאן לשון כפולה. זאת אומרת, הוא אמר, לכן הוא אומר מרי, הוא לא אומר מלכה. הוא אומר מרי, אדוני. זאת אומרת, קודם כל, מצד ההבנה הפשוטה שנבוכדנצר צריך להבין, שמדבר אליו, הוא אומר לו עדיין, אדוני. זאת אומרת, בגלל שאתה אדון שלי, אני אומר לך ככה. אם לא היית אדון שלי, יכול להיות שהייתי אומר לך אחרת. זאת אומרת, פשוט אין לי ברירה. ומאחורי זה יש את ההסבר היותר עמוק, שהוא אומר מרי כלפי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, החלום לשונאיך לנבוכדנצר, והפתרון לצריך לנבוכדנצר, תביא עליו את זה. זאת אומרת, עד רבה, תביא לו את זה, זה דווקא טוב. ככה טוב שיקרה לו, אבל הוא אומר, זה כמובן, כשהוא אומר מריה, נבוכדנצר יבין שהוא מדבר אליו, והקדוש ברוך הוא יודע שהוא מדבר אליו. ועכשיו הוא מתחיל להסביר. הוא מסביר, והוא תוך כדי זה מספר את החלום שוב. כמו שאמרנו, הוא צריך לדייק את נבוכדנצר. לכן הוא אומר ככה, אילנה די חזיתה, דירווה ותקיף, ורומה עם תל ישמעיה וחזותה לכל הרע. העץ שראית שגדל והתעצם וגובו יגיע לשמיים ומראה לכל הארץ, והוא לא מציין את זה שבהתחלה היה עץ בלב הארץ גדול. זאת אומרת, קודם כל, העץ זה בכלל, הוא יגיד לו, זה בכלל אתה, זה המלך. זה לא בבל. בבל לא הולך לקרות לשום דבר, זה רק המלך. אז המלך חושב שהוא היה גדול והוא היה עץ בלב הארץ, ואז הוא רק גדל עד שהוא הגיע לשמיים וכו'. לא, לא, אתה לא היית גדול, זה כל מה שאנחנו הולכים ללמוד פה. ששפל אנשים יקים עליו ושהקדוש ברוך הוא בוחר למי לתת את המלכות, לא היית גדול קודם. הקדוש ברוך הוא החליט שאתה תגדל. אז יש רק עץ שגדל והתחזק וגובהו הגיע לשמיים והמראה שלו לכל הארץ. זה כל מה שיש כאן. אין, לא היה עץ גדול לפני זה. אבל זה כבר יש. יש כאן את מלך בבל ששולט בכל העולם. ואפי שפיר וענבי סגי ומזון לחולה בי, תחתו היא תדעו חיבת ברעו, וענפו יש כנן ציפרי שמיה. כן, צל עליו טוב, זה נכון, ופריו רע ומזון לכל יש בו, זה גם נכון, כל האוכל נמצא אצל המלכות, והיא יכולה לספק אוכל, הוא לא סתם אומר, פריו רע ומזון לכל יש בו. כן, פריו רע, זה נכון גם בלי מלכות עולמי. בעולם יש הרבה אוכל מחולה, אז אם מי שמולך על כל העולם, יש אצלו הרבה פירות, אבל מזון לכל יש בו, זה אין בעולם. בעולם יש מקומות שרעבים ללחם, ומקומות אחרים שיש בהם הרבה. אם יש מלכות, היא יודעת לקחת את האוכל מאיפה שיש הרבה, ולהעביר לאיפה שיש מעט. ואז יש מזון לכל. אז זה דבר שכן מיוחד למלכות. באמת, המלכות יוצרת מצב שלכולם יש אוכל, שיכולה לספק לכולם מה שצריך. עכשיו, הוא אומר, תחתיו תגור חיית השדה. לא, כמו שנבוכדנצר אמר, שתחתיו חוסה חיית השדה. היא לא חוסה שם. המלכות לא מגינה עליה, המלכות דואגת לעצמה. והבן אדם בסוף צריך לדאוג לעצמו. אבל היא גרה בתוך, בסוף נבוכדנצר השתלט על איפה שגרים האנשים. אז הם גרים שם. ובענפיו ישכנו ציפורי השמיים ולא יגור. נבוכדנצר אמר שיגור שם ציפורי השמיים, שזה המקום הקבוע שלהם. הוא אומר לו, כן, שאמרנו שם מלאכים, זאת אומרת שמלאכים גרים פה. הוא אומר לו, דניאל, לא, לא גרים אצלך המלאכים. הם שוכנים שם, אז שם זה המקום שהם עובדים בו. המלאכים עובדים במסגרת הזו, אבל הם לא גרים אצלך. אתה לא באמת מגיע לשמיים. אז הוא אומר, אז מי זה העץ הזה? שאתה חושב שזה בבל. אנטו מלכה דירוויית ותקפת, ורבותך רבת ומתת לשמיה, ושולטנך לסוף הרע. זאת אומרת, אתה הוא המלך שגדלת ועצמת, וגדולתך גדלה והגיע לשמיים, וממשלתך עד קצה הארץ. כן, אז הוא אומר, מה זה העץ שגדל והתעצם? זה אתה המלך, גדלת והתעצמת, והגדולה שלך גדלה והגיעה עד לשמיים, והממשלה שלך עד קצה הארץ. שהדבר הזה שזה מגיע עד לשמיים, זה כמובן מזכיר לנו את מגדל בבל, שהוא היה מגדל שהיה אמור להיות ראשו בשמיים. אז כמו החלום של הצלם, כל הרעיון הזה אומר, אתה מייצג כאן את מגדל בבל, אתה מגיע עד השמיים. והממשלה שלך על קצה הארץ, אתה באמת שולט בהכל, אתה העץ. אבל זה לא בבל. בבל היא תישאר, בבל לא הולכת לרדת. ודיחזה המלכה עיר וקדיש נחית מנשמיה, ואמר גודו אילנה וחבלוי, ברמיקר שרשוי בער השבוק, ובאסור דיפרזל ונחש ולטעה דיברה, ובתל שמיה הצטבה, ועם חיבת בירה חלקה, עד ישבעה עידני נחלפון עלו. עכשיו הוא מפרט לו את כל החלום, ואשר ראה המלך עיר וציר וקדוש יורד מן השמיים, ואמר חיתכו את העץ, והזיקו, אבל שורשיו העקורים תשאירו בארץ, ובכבלי ברזל ונחושת בדשא אשר בארץ. ובתל השמיים ירחץ, ומחיות השדה חלקו, עד אשר שבעה עיתים יעברו עליו. זה, כל זה מה שראית. אבל דניאל מדייק פה. המלך אמר, נבוכדנצר אמר, עיר וקדיש מנשמיה נחית. דניאל אומר, עיר וקדיש נחית מנשמיה. הכלל בתנ"ך, זה שהמילה, המילה הראשונה במשפט היא העיקר, ואחרי המילה שהיא פחות עיקר, ואחרי המילה שהיא פחות עיקר. זאת אומרת, מי אנחנו מדברים? אז כשנבוכדנצר אומר, עיר וקדיש מנשמיה נחית, זאת אומרת, שמה הפתיע אותו? מה היה מיוחד פה? שהוא ירד מהשמיים. מנשמיה נחית. לא זה שהוא ירד, זה שהוא הגיע מהשמיים. הוא אומר, הרי העץ מגיע עד השמיים. אז איך משהו ירד מהשמיים אל העץ? העץ הוא מגיע עד לשמיים. זאת אומרת, דניאל, אתה בכלל לא מבין, עד השמיים שלך ועד השמיים של הקדוש ברוך הוא זה בכלל לא אותו דבר. זאת אומרת, עד השמיים פה הכוונה, גם מגדל בבל, אם היו בונים מגדל לראשו בשמיים, לאיזה שמיים מדובר? היו מגיעים לאיזשהו גובה שהיו קוראים לשמיים. הוא אומר, לא, שמיים זה משהו אחר. שמיים זה רוחני, שמיים זה משהו בכלל אחר. כן, אז הוא אומר, זה שעיר וקדיש נחית מנשמיה, זה בכלל לא מפתיע. כי השמיים שלך זה כמו יורי גגרין שיצא מכדור הארץ, אז הוא אמר שהוא לא ראה שם את אלוהים בחלל. חיפשת אותו במקום הלא נכון, זה לא שם. אז הוא אומר, זה שהוא יורד מהשמיים זה בכלל לא מפתיע. אין מה להתייע, מה שמפתיע זה שהוא נחית. מה שהחידוש פה זה שהוא נחית. בכלל לא היה אמור להתעסק איתך, אבל לא, הגיע. הוא ירד אליך מהשמיים. לכן הוא הופך את הסדר של המילים במשפט. אבל זה שהעץ מגיע לשמיים זה בכלל לא מתחיל לשחק עם השמיים באמת. כן, אז כל מה שהוא אמר שם שיקרה, וכאן דניאל לא חוזר על כל העניין של שהתפזרו העלים שלו, והתפזר הפירות שלו, ושילכו החיות מתחתיו, כל זה הוא אומר זה לא נכון. זה לא יקרה, כי לא בבל, נבוכדנצר התרשם שזה בבל, שהעץ הוא בבל. אז הוא התרשם שכשהולכים לחתוך את העץ, אז כל הדברים שמיוחדים למלכות, האוכל והצל והמחסה שהיא נותנת, הכל יתפרק, ואז זה ילך לאיזה עץ אחר, לפרס המדי. אומר לו דניאל, זה בכלל לא נכון, זה לא בבל, בבל הולכת להישאר, ואף אחד לא הולך לזוז מהמקום שלו, והאוכל הולך להישאר, הכל הולך להישאר. רק אתה העץ, ואתה הולך עכשיו ליפול. אז שום דבר לא הולך להתפזר. רק הולכים לקצוץ את האילן, זאת אומרת אותך. דנה פשרה מלכה, וגזרת אילאי דימטת על מרי מלכה. זה פתרונו המלך, וגזרת עליוני שמגיע לאדוני המלך, אומר, זה לא החלטה שלי, זה לא אני פותר ככה, זה גזרת עליון, היא מגיעה אל אדוני המלך, וזה הפתרון, ככה הפתרון. ולך תרדים מננשה, ועם חייבת ברה להווה מדורך, ויסבק התורים לך יתעמון, ומטל שמיה לך מצבעין, ושבעה עידנים יחלפון עלך, עדי תמדדי שליטי לאה במלכות אנשה, ולמאן די יצבי תנינה. כלומר, ואותך מגרשים מבני אדם, ועם חיות השדה יהיו מגוריך, ויגרמו לך לרצות עשם כמו שברים, ומטל השמיים ילחצו אותך, ושבעה עיתים יעברו עליך, עד אשר תדע שמושל עליון למלכות בני אדם, ולמי שיוצא ייתן אותך. זה מה שאומר, זה מה שאולך לקרות לך. נבוכדנצר הולך להיות מגורש מבני אדם, זה העיקר. זאת אומרת, הלב שלו ישתלל ללב חיה, הכוונה שהוא לא יהיה מוכן יותר לגור עם בני אדם, הוא הולך לברוח עם בני אדם. המלבי מסביר שבהתחלה, ויש שם את הסיפור של הכבלים, של הנחושת והברזל, בהתחלה קשרו אותו, אותו משוגע, שלא יסתובב מחוץ לארמון ככה. וראו שאי אפשר להכיל אותו שם, הוא רוצה להיות חיה ממש. אז שחררו אותו, והוא היה מסתובב, וכולם היו רואים אותו ככה. זאת אומרת, זה חלק מהביזיון שהיה לו. זאת אומרת, הוא הסתובב בתור חיה בין האנשים, אוכל עשב, מסתובב בלי בגדים, הטל של השמיים יורד עליו, וככה כולם ראו אותו. כן, ולכן אם חיות השדה יהיו מגוריך, ויגרמו לך לרצות עשב, אתה הולך לאכול את העשב, לא כי מישהו יכריח אותך לאכול, זה מה שאתה תרצה לאכול, וזה כנראה גם מזין אותו. ומטל השמיים יחצו אותך, זה עניין של טהרה, זאת אומרת, זה הולך לטהר. האם זה כפשוטו? לכאורה כן, מה שכתוב זה שזה קרה כפשוטו, תכף נראה מפורש מה כתוב, כאן הוא אכל עשב, והתנהג כמו חיה, לפי הפירוש הפשוט בהמשך הפסוקים, הוא הלך על ארבע, הסתובב בין החיות, במשך שבע שנים, ולכאורה גם אנשים ידעו שזה מה שהוא עושה, זאת אומרת, אבל אף אחד לא העיז לשנות שום דבר. היינו איתנו מה שזה משל, לא כתוב שזה משל. העץ הוא משל. העץ הוא משל על החיה, שנצטרך להסביר למה אתה צריך את המשל של העץ. אבל זה שהוא היה כחיה, זה כתוב בפירוש שזה היה ככה, וגם אחרי זה, לא רק שזה כתוב פה שזה היה ככה, בפרק הבא כתוב שמספרים את זה לבית שצר, לבית שצר הבן, הנכד, של נבוכדנצר, כשמגיע השלב שלו, שזה נראה בפרק הבא, אז דניאל אומר לו את כל הסיפור עוד פעם, הוא מספר לו שככה קרה לאבא של, לסבא שלך, והוא היה צריך להבין ככה וככה, ואת ההבנה הזאת הוא הבין, ואתה היית צריך להבין את זה ממנו, ולא הבנת, ולכן עכשיו אתה מפה. אז די ברור שזה אכן מה שקרה, וגם כל המדרשים אומרים שזה מה שקרה, זאת אומרת, זה נס, בוא נשאיר שנייה בתור שאלה בצד להמשך, למה היה צריך נס כזה, אתה יכול להשפיל בן אדם בצורות הרבה יותר פשוטות, מאשר להפוך אותו לחיה. עכשיו, הוא לא הפך לחיה במראה, כן? זאת אומרת, הוא לא נהיה שור, ככה מלבי מסביר ומדייק, הוא לא נהיה שור, הוא היה בן אדם שמתנהג כמו חיה. האם גם היתוש של טיטוס הוא כפשוטו? נכון? אם אין סיבה לומר שלא. הרמב"ם בעיקרון אומר על כל האגדות חז"ל וכו', והמדרשים, כאן זה אפילו לא מדרש, פשט הפסוקים, שאם זה מן הנמנעות, אז אנחנו מפרשים את זה בתור משל או דברים כאלה, ואם זה לא מן הנמנעות, אז אנחנו מאמינים שזה כפשוטו. זאת אומרת, אם זה יכול להיות, מאמינים שזה כפשוטו, לכאורה פה אין משהו שלא יכול להיות, זה נס, זה לא זה, אבל זה, הוא השתגע, זאת אומרת, יש גם מהמפרשים שמפרשים שזה היה שיגעון רגיל, זאת אומרת, הוא השתגע מאוד, הם קוראים לזה מראה שחורה, לפי איך שקוראים זמנם, השתגע מאוד עד שהוא רצה ללכת להיות כמו חיה, להסתובב כמו האינדיק של רבי נחמן, כן, הלך להסתובב כמו חיה, ואכל עשב, וכנראה יש שם דברים שמזינים בתוך העשב הזה גם, אז הוא חי מזה, יכול להיות. זה לא היה הבן אדם הראשון בעולם כנראה שהתנהג כמו חיה. ואומר עכשיו, למה כל זה הולך לקרות לך? שתדע שמשה לעליון במלכות בני האדם, ולמי שרצה יתננה, זה מה שחשוב. זה חוזר פה איזה 5 פעמים בפרק, ופעם אחת בפרק הבא גם, המנטרה הזאת. זה מה שאתה צריך להבין, שהקדוש ברוך הוא משה למלכות בני האדם, ולמי שרצה יתננה. הלאה, בפסוק אף ג' ודי אמרו למשבק עיקר שרשוי דילנה מלכותי לך קיימה מן דיטין דדי שליטין שמיה. כלומר, ואשר אמרו לעזוב שורשיו העקורים של העץ, כן, אמרו שאת העץ תחתכו אבל את השורשים תשאירו באדמה, מלכותך עומדת לך מאז שתדע שמושלים השמיים. זאת אומרת, לא רק ששבע שנים הוא יהפוך להיות חיה, בכל השבע שנים האלה אף אחד לא ייגע במלכות שלו, וכשהוא יחזור, אז הוא יקבל חזרה את המלכות שלו. שזה בעצם אומר את שני הצדדים, זאת אומרת שמצד אחד נבוכן יצר הוא כמו חיה, הוא שפל, הוא מבוזה, מצד שני, הקדוש ברוך הוא מקים אותו על ה... זה לא שהוא מלך שיתדרבר, הוא יחזור להיות המלך למרות מצבו. עכשיו, עד פה זה היה הפירוש, החלום והפירוש. עכשיו מוסיף לו דניאל עצה, להן, מלכה, מלכי ישפר עלך, וחטאך בצדקה פרוק, ואבייתך במיכן עניין, הן תהווה ערכה לשלוותך. כלומר, אלא המלך, עצתי תיטיב לך, מלכי זה עצה, כמו להימלך, וחטאיך ועשיית צדקה תפדה, ואבונותיך בחנינת עניין, אם תהיה עריכות לשלוותך. אומר לו דניאל, אתה יכול לעכב את זה. איך תעכב את זה? תעשה צדקה, ותחנון עניים, צדקה בתנ"ך אין הכוונה כמו שאנחנו אומרים, זה היה כפל גמור, הכוונה של צדקה זה לפי הטוב והישר, תעשה את הטוב והישר, ותיתן לעניים כסף, תפרנס אותם, ואז תהיה יריחו לשלוותך, שואל ישר, הגמרא שואלת, המדרשים שואלים, איך דניאל יכול לעשות דבר כזה, מה הוא נותן עצה לנבוכדנצר הרשע, שילך, שיהיה חיה. אז יש שתי תשובות עקרוניות, המדרש אומר שהיה הרבה עניים יהודים באזור, ודניאל ידע שאם הוא ייתן לו עצה כזאת, הוא יפרנס את העניים היהודים, אז הוא אומר, בשביל היהודים נעשה את זה, ואני יודע שהוא לא יחזיק מעמד איזה, בסוף הוא גם יהיה חיה. אז הוא עזר קצת ליהודים על הדרך. והמלבי מסביר שזה היה כתוב בתוך החלום עצמו. שבחלום עצמו כתוב, שמיני יתזון כל בשרה, זה ככה כתוב, שממנו יזון כל בשר, ככה כתוב בסוף החלום שנבוכדנצר מספר, ודניאל לא חוזר על זה. דניאל אומר לו, אני מבין מהחלום, הוא לא אומר לו שמבין את זה מהחלום, אבל הוא אומר, בחלום בעצם כתוב שצריך שממך יזון כל בשר, זה לא קרה עד עכשיו. זאת אומרת, בוא נקיים גם את החלק הזה של החלום, תלך תזון את העניים, תקרא לכל מי שצריך שיקבל ממך אוכל, נקיים את החלק הזה של החלום, ימשיך החלום להתקיים הלאה גם להמשך. ואז בעצם זה כתוב בפנים, ואז זה מאוד מאוד דומה ליוסף, שיוסף לפי המלבים מבין מתוך החלום של פרעה מה צריך לעשות, אבל הוא לא אומר לו את זה בשם החלום, הוא אומר לו, אני אשנה את החלום על פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מן האלוהים, וזה משהו אחד, ואומר לו בשם עצמו את הפתרון, כדי שהוא יהיה היועץ שיעשד. אז גם פה דניאל אומר לו מה שכתוב בחלום, אבל הוא לא מספר לו שזה החלום, הוא אומר לו שזה יצא שלו עצמו. ועכשיו ממשיכה האיגרת של נבוכדנצר, כולה מטה על נבוכדנצר מלכה. הכל בא על נבוכדנצר המלך, כל זה קרה לו, כל מה שנאמר לו, לכאורה כאן מפורש, לכאורה שזה קרה ממש, לקצת ירחין תרי עשר, על היכל מלכותה דיבבל מהלך עבר. כלומר, לסוף 12 חודשים, היה מהלך על היכל המלכות של בבל, על הגג כנראה, ורואה ככה את כל בבל פוסם לו, ענה מלכה ואמר, על עודה יבבל רבתה, דיאנה בניתה לבית מלכו, בתקוף חיסני ולעיקר הדרי. ענה המלך ואמר, על עוזו יבבל הגדולה, אשר אני בניתיה לבית מלכות, בכוח גבורתי ולכבוד הדרי. כן? אני בניתי את בבל, אני זה שעשה את הכל, זה לא הקדוש ברוך הוא, וזה היה בכוח גבורתי ולכבוד הדרי. זאת אומרת, אני הייתי, אני הגדול, אני החזק, שבנה את זה, זה בזכות זה שאני בן אדם מיוחד וחזק, והמטרה של זה היא לא לכבוד שמיים, אלא לכבוד הדרי. כיוון שהוא אמר את זה, העונש מחכה לנפילה, כן? כמו שאצל להבדיל, אצל רבי יהודה הנשיא, שהוא היה צריך לקבל איסורין, אז זה בא לו על ידי זה שהוא אמר לעגל שם ללכת, שלכך הוא נוצר. אז גם פה, כיוון שצריך לבוא העונש, זה חיכה לרגע שבו הוא התגאה, שזה ההפך ממה שהוא צריך להבין, שהקדוש ברוך הוא זה ששולט במלכות, הוא זה שהכוח בידיים שלו, ולא בכוח גבורתי של נבוכדנצר, והכל למען הקדוש ברוך הוא, ולא לכבוד הדרי. אז כיוון שהוא אמר את זה, עוד מילתה בפור מלכה, קל מן שמיה נפל, לך אמרי נבוכדנצר מלכה, מלכותה עדת ממך. כלומר, עוד הדבר בפי המלך, ירד כל מהשמיים, לך אמרי נבוכדנצר המלך, מלכות הוסרה ממך. כן, והמדרש אומר שקל זה השם של השר של בבל, והוא נפל מהשמיים. ומין הנשה לך תרדין, עכשיו חוזרים על כל הסיפור עוד פעם, אומרים לו את הכל עוד פעם, כל מה שהולך לקרות לו. זה מספיק חשוב לחזור על זה עוד פעם ועוד פעם, יש גם הבדלים קטנים בין הפעמים השונות, כדי לדייק כל מקום ועניינו. ומין הנשה לך תרדין, ועם חייבת ברע מדורך, הסבק התורין לך יתעמון, ושבעה עידנין יחלפון עלך, עדי תנדדי שליטי לאה במלכות הנשה, ולמנדי יצבי יתנינה. כלומר, בני אדם מגרשים אותך, ומתחיית השדה מגוריך, יגרמו לך לרצות עשם כמו שברים, ושבעה עיתים יעברו עליך, עד אשר תדע שמשה ליון למלכות בני אדם, ולמי שרצה יתננה. מה שחסר בפעם הזאת, זה שהוא יתרחץ בטל השמיים, כי זה אמור לטהר אותו, ולהחזיר אותו למצב טהור יותר ונקי יותר, ולא רוצים בשלב של העונש להגיד לו שזה הולך לתקן אותו. בא שעתה, מילתה שפת על נבוכדנצר, ומן הנשה תריד, והסבא כתורין יכול, ומטל שמיה גשמי הצטבא, עד ישערי כי נשרין ריבה, ותפרו היא כציפרים. באותו רגע בסוף לדבר על נבוכדנצר, ובני אדם נגרש, ועשר כשברים יאכל, ומטל השמיים גופו ירחץ, עד אשר שערו גדל כנשרים, וציפורניו כציפורים. כן, מה שהתבטא בפועל בגוף פיזית, והגוף שלו שהוא נראה כמו חיה, זה שהשיער שלו גדל, והציפורניים שלו גדלות, כי הוא לא קוצץ אותם, אבל שאר הדברים הוא לא היה חיה, הוא לא היה ממש חיה. כן, אגב, וגשמי, כמו שרואים פה, גשמי זה גופו, זה הפירוש, ולכן כשאנחנו אומרים גשמי ורוחני, אז אנחנו מתכוונים בארמית גשמי, גשמי זה גופני, לא קשור לגשם שרואים מהשמיים, אלא גופני ורוחני. ואז הוא ממש נהיה כמו חיה, זה מה שקורה לו, ולקצת יום היה, עכשיו איך זה משתנה? קצת יום היה סוף הימים. מה קרה כדי שזה ישתנה? ענה נבוכדנצר, עיניי לשמיה נתלת, ומנדאי עלי אתון, ולעילה ברחת, ולחי על מה שבחת ואדרת, לשולטני שולטן עולם, ומלכותי עמדר ודר, כלומר לסוף הימים, נגמרו שבע שנים, אני נבוכדנצר נסעתי עיניי לשמיים. זאת אומרת שוב, כמו שזה קרה, כשהוא אמר משהו לא מתאים, גם היציאה החוצה הייתה על ידי מעשה. הוא היה חיה, הוא לא היה לו שכל, אבל פעם אחת, כשנגמר הזמן, כשהגיע סוף הזמן, הרמתי עיניים לשמיים, ואז דעתי שבר. זאת אומרת, מעצם המעשה הזה שהוא עשה בתור חיה, בחוסר הבנה, הוא הרים את העיניים לשמיים, עכשיו יכלה דעתו לשוב אליו, וזה עדיין דעה מסוימת, איך נראה שדעתו חזרה אליו עוד פעם, זאת אומרת, דעתו האנושית הבסיסית חזרה אליו, עוד לא ידע שהוא היה מלך, הוא לא ידע כלום, הוא רק ידע לדבר, הוא רק ידע פתאום לחשוב. ואז, ולעליון ברכתי, ולחי העולמים שיבחתי והידרתי. העליון, הוא ידע עד עכשיו גם כאן שהוא עליון, אבל הוא לא ידע שהברכות שייכות לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, שמה שקורה בעולם הזה מנוהל על ידי הקדוש ברוך הוא. ועכשיו הוא גם מבין שהוא חי העולמים, שהקדוש ברוך הוא זן את כולם, זה לא נבוכדנצר שזן את כולם. אז שיבחתי והידרתי, אשר ממשלתו, ממשלת עולם, ומלכותו עם דור ודור. וזה הפוך ממה שהיה בתחילת הפרק, בסוף הפרק הקודם, ששם הוא אמר, מלכותו מלכות עולם, ממשלתו עם דור ודור. אז כאן הוא אמר, זה יותר מזה. ממשלתו ממשלת עולם, זאת אומרת, הכוח שלו פועל לכל הדורות, כל מה שקורה כל הדורות זה הכוח של הקדוש ברוך הוא, ומלכותו עם דר ודר, הוא זה שמולך כל הדורות. זה שיש מלך, זה הקדוש ברוך הוא מולך דרכו. ולכן כל מלכי, ארבע מלכויות, הקדוש ברוך הוא עובד דרכם. וכל דיירי הרעה, כלח השבעים, וכמצווה עבד בחיל שמיה ודיירי הרעה, ולא איתי דימחה בידי ויאמר להם עבדת. כלומר, וכל יושבי הארץ כאפס נחשבו, וכרצונו עושה מצווה השמיים ויושבי הארץ, ואין מי שיקה בידו ויאמר לו מה עשית. אומר, אף אחד לא יכול מולו, הוא עושה מה שהוא רוצה, גם מצווה השמיים וגם יושבי הארץ, זה הציפורים והחיות, שורה, ואין מי שיקה בידו, זאת אומרת, אפילו אין מישהו שיכול לעצור לו את היד, הוא פועל פה ממש בשטח, בניגוד למה שנבוכדנצר חשב עד עכשיו, שהקדוש ברוך הוא לא עובד בתוך העולם, רק יכול להציל את חנניה, מישאל ועזריה אם צריך, הוא יכול לזרוק גלגל הצלה, אבל הוא לא מחליט מה יקרה, עכשיו הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, גם אותו הוא מנהל. אם הקדוש ברוך הוא הוריד אותו מלהיות מלך, עשה אותו חיה והחזיר אותו להיות מלך, אז זה אומר שמראש הוא גם עשה אותו מלך, אז הוא עושה הכל. אז הוא אומר, אפילו אתה לא יכול להקות בידו מבחינת המעשה, או לומר לו מה עשית מבחינת הרצון, אתה לא יכול לשאול אותו מה עשית. הוא מחליט מה הוא עושה, והוא עושה, אין למי לבוא למשפט אפילו, אתה לא יכול לבוא ולדרוש משפט כמו שאיוב באופן פשוט עשה. בזמנה, מנדעי יטוב עליי, עכשיו חזר אליו הדעת עוד פעם, ולקם מלכותי עד ריב וזיבי יטוב עליי, ולי עד בריי ורבוני יבאון, ועל מלכותי עד קנת ורבו יתריי וספק לי. כלומר, באותו מועד, דעתי שבה עליי, הדעה של המלכות, עכשיו, אחרי שהוא ברך את הקדוש ברוך הוא ושיבח אותו, אז הוא כבר הבין שהוא היה מלך והכל, ולכבוד מלכותי עד ריב ועודי ישוב עליי, עכשיו הוא גם חזר להיראות כמו מלך, ויועציי ושריי אותי מבקשים, לא שכחו אותו ולא החליפו אותו, ועל מלכותי כוננתי, וגדולה נוספת ניתנה לי. כהן, ענה נבוכדנצר, משבח ומרומם ומהדר למלך שמיה, וכל מעבדו הקשות ועורכתי דין ודמיילכים בגבי יכול להשפלה. כלומר, אתה עכשיו, באיגרת הזאת שהוא מפרסם אותה לכל יושבי תבל, אני נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך השמיים, אשר כל מעשיו אמת, כי זה היה אמת, זה מה שהיה נכון שיקרה, ודרכיו משפט, ואשר מתהלכים בגאווה יכול להשפיל, שזה מה שקרה לנבוכדנצר. עכשיו, מה שצריך לשאול על כל הסיפור המוזר הזה, נשאל שתי שאלות עקרוניות. שאלה ראשונה, למה היה צריך להגיע עד לשם? להפוך אותו לחיה. אפשר להשפיל את נבוכדנצר אם רוצים, בדרכים הרבה יותר פשוטות, לא צריך ניסים כאלה, להפוך אותו לחיה, לשבע שנים. זה משהו מאוד מוזר. ודבר שני, מה זה הסיפור של העץ? זאת אומרת, הרי המלאך אומר לו מה הולך לקרות לו, לא במשל. הוא אומר לו שיהפוך לחיה ויהפוך, הוא בעצם מספר לו כל מה שהולך להיות, אז למה היה צריך את העץ שם בסיפור? שנבוכדנצר ייראה כמו עץ, בגלל זה הוא חשב שזה בבל בכלל, וכל האנשים, מי שגר מתחתיו ומי שגר מעליו, לא צריך את המשל של העץ, מספיק לספר לנו שהוא הולך להיות חיה. נראה שהעיקרון, זה גם המהות של מה שהפרק הזה רוצה לומר, זה שברגע שנהייתה מלכות עולמית, היה ברור לאנשים שהמלך של כל העולם הוא אל, סוג של אל, ככה ישעיהו בפרק י' אומר, על נבוכדנצר עצמו, בנבואה מראש, שהוא יגיד שהוא אל, ושכל המלאכים האחרים יחשבו שהוא אל. כי יש אנשים פשוטים, ויש אנשים יותר מכובדים, ויש מלאכים, ויש מלך של המלאכים, אז הוא לא בן אדם רגיל, בן אדם מאוד מיוחד. הוא יכול להיות שאפילו סוג של אל, בגלל שהקדוש ברוך הוא עד עכשיו היה היחיד ששלט על כל העולם. ומלאכים מלכו בשטח שלהם. אז אם יש עכשיו מישהו שבא והחריב את ביתו של הקדוש ברוך וקיבל את כל העולם לידיים שלו, אז כנראה שהוא הפך להיות סוג של בורא עולם. אז כדי, מה שמאוד חשוב זה להוכיח שזה לא נכון, כי עכשיו הולך להיות ארבע מלכויות במשך יותר מ-2,000 שנה. שמלך מולך על כל העולם, וחשוב מאוד להסביר לכולם שהוא לא שום דבר, הוא לא אל והוא לא כלום, זה הקדוש ברוך הוא עובד דרכו, והוא שם אותו שם, והוא זה שמנהל אותו, והכל מנוהל מידי הקדוש ברוך הוא. השיטה להפוך את זה, זה להפוך אותו לחיה, ולהראות שהוא שפל, זאת אומרת, לא שהוא לא מלך המלכים, או מלך, או בן אדם נכבד, או בן אדם, הוא פחות מכל בן אדם אחר בעולם, הוא מתנהג כמו חיה, אף אחד אחר לא עושה את זה, הוא מתנהג כמו חיה, והוא מסתובב, ואי אפשר לעצור אותו, וכולם רואים שהוא כזה, ולמרות כל זה, המלכות מחכה לו, וכשהוא חוזר, לוקחים את אותו בן אדם שהסתובב פה כמו חיה משוגעת, ומחזירים אותו להיות המלך של כל העולם. אז ברור שהוא מנוהל, זאת אומרת, ברור שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו, והוא זה ששם אותו שם, והקדוש ברוך הוא שלח אותו להחריב את הבית שלו, וזה לא קרה במקרה, וכל זה אני מוכן לתת מפרסם לכולם. עכשיו, למה צריך את העץ? כי העץ אומר את זה בצורה הרבה יותר חזקה. עץ, אין לו שום בחירה חופשית בכלל, עץ הוא פשוט נמצא במקום שבו הוא נמצא, הוא לא יכול לזוז, הוא לא יכול להחליט מה הוא עושה, הוא פשוט שם, וכל החיות באו לגור מתחתיו, והציפורים באו לענפים שלו, אבל לא כי הוא בחר לעשות משהו, פשוט כי שמו אותו במקום הנכון ובזמן הנכון, שתלו אותו שם, ובאותה מידה כשרוצה מישהו לבוא ולחתוך את העץ, עכשיו אין לו איך להתנגד. אז המשל של עץ הוא משל הרבה יותר מדויק כדי להגיד על נבוכדנצר, שהוא פשוט לא, הקדוש ברוך הוא שם אותו שם, נטע אותו שם, ומשתמש בו לצורכו, ובסוף יוריד אותו. אז, אבל כדי, בפועל, בשטח, לא צריך ממש להפוך אותו לעץ, הופכים אותו לחיה, זה מספיק, כדי להבהיר את הנקודה לעומת מלך העולם, חיה זה כבר מספיק רחוק. אבל מה שרוצים באמת להגיד זה שאין לו שום שליטה על כלום, אפילו לא כמו חיה, בכלל אין לו שום בחירה. לכן יש את העץ, ועכשיו מה שזה עשה בעולם, זה שנבוכדנצר פרסם, המלך של כל העולם פרסם, שכל מלכי העולם, מפה ועד תמיד, מופעלים על ידי הקדוש ברוך הוא, ושיש מלך עולם שמנהל את העולם, ומנהל את בני האדם שבו, ואף אחד לא יכול להתנגד אליו, וכל מה שהוא משבח פה, שהמדרש אומר שזה, הוא שיבח יותר מדוד, ואת כל מה שכתוב בספר תהילים הוא אמר פה, אז את כל זה הוא מפרסם לכל אומות העולם, אז זה גורם שהשם של הקדוש ברוך הוא מתפרסם בכל העולם, וזה מה שארבע מלכויות הולכות לעשות, הנצרות במיוחד, אבל באופן כללי, לפרסם את השם בעולם ולהוריד את העבודה הזרה, כאן נבוכדנצר מתחיל את התהליך הזה, ולכן אומר מלאכי, כן, ביטוי שבדרך כלל לוקחים אותו קצת בתור דרוש, אבל מלאכי אומר, כי ממזרח שמש ועד נבואו גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי, מנחת תאורה, כי גדול שמי בגויים אמר שם צבקות. כולם שואלים, מה, הם לא עובדים, הם עובדי עבודה זרה, מאיפה הם מכירים את הקדוש ברוך הוא? לא, אחרי נבוכדנצר, הם מכירים את הקדוש ברוך הוא, ומלאכי זה אחרי נבוכדנצר. אז מלאכי אומר, במצב הנוכחי, גדול שמי בגויים, כולם מכירים אותי. זאת אומרת, אחרי נבוכדנצר, אחרי הסיפור הזה, זה היה כנראה סיפור מכונן במהלך ימי העולם, שהקדוש ברוך הוא התפרסם בכל העולם על ידי הסיפור הזה. לכן זה סיפור שחורג הרבה יותר ממה נבוכדנצר הבין או לא הבין. עד פה שאלות יש. שווילמר הודח מלאך, הבן שלו, וכשנבוכדנצר יצא, חזר מלהיות חיה, הוא זרק אותו ישר לכלא למאסר עולם עד שהוא ימות, וכשנבוכדנצר מת, אז ווילמר הודח לא הסכים לצאת מהכלא. כלומר, אני יצא החוצה, הוא יהרוג אותי, הוא לא יכול להיות שהוא מת, הוא אל. אז הוציאו את נבוכדנצר מהקבר וגררו אותו על הרצפה כדי להראות לו שהוא באמת מת, ורק אז הוא הסכים לצאת. אז היה מי שמלך בזמן הזה, אבל בעצם זה קצת מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנבוכדנצר, אתה יודע שאם תיקח מפה את המלך, כולם ממשיכים להסתדר יפה מאוד, המלכות עובדת, יש את הפקידים, כולם עושים את העבודה שלהם והכל עובד, לא צריך את המלך, הוא יכול ללכת. הוא לא בונה את המקדש, הוא לא בונה את המקדש כי הוא מבין שהקדוש ברוך הוא החריב אותו, אבל הגיוני מאוד שמה שכורש בונה את המקדש זה בעקבות הסיפור הזה, זאת אומרת שכורש יודע. איך אין תיעוד למהפכה רוחנית זו בהיסטורית העמים? ודאי שיש תיעוד למהפכה הזו. אנחנו רואים שמרגע שעם ישראל, כל הספרים המאוחרים שבתנ״ך, מגלות בבל ואילך, אין עבודה זרה. לא אצל הגויים ולא אצלנו. אצל הגויים קצת מוזכר ממש דברים עדינים, ואצלנו בכלל לא, אין עבודה זרה יותר. ומה שאמרנו גם במלאכי, ששמי גדול בגויים, הגויים שאנחנו מגיעים כאן לארץ, הגויים עובדים את הקדוש ברוך הוא, רוצים להצטרף אלינו, הקוטים וכו', זאת אומרת, העולם השתנה בנקודה הזו. האם זה בגלל נבוכדנצר? הוא התחיל את התהליך, כן, אנחנו נראה שגם דריווש ממשיך את התהליך הזה. התהליך הזה לא נעצר פה. זה תהליך שהקדוש ברוך הוא מוביל בהיסטוריה, במהלך כל המלכויות, והשיא שלו זה הנצרות, במהלך 2000 השנים האחרונות, שמפרסמת את הקדוש ברוך הוא ואת כל התנ"ך לכל העולם. זה מהפכה שמתחילה אצל נבוכדנצר. אבל המהפכה הזאת, אני חושב, אתה רואה אותה בכל צעד ושעל. זה שהיוונים כבר לא ממש עובדי עבודה זרה, יותר פילוסופי, זה מתחיל כנראה אצל נבוכדנצר. הכל מתחיל פה. האם זה לא ממוסמך, זה סגולי, בסדר, כי זה רק התחלה. כשאתה רואה תהליך גדול, לך תמצא עכשיו את השורשים שלו. התנ"ך אומר לך, איפה היה השורשים? פה זה התחיל. זה לא, אפילו זה לא התחיל פה, כן? זה התחיל בחלום של הצלם. בחלום של הצלם כבר נבוכדנצר התחיל להבין משהו לגבי הקדוש ברוך הוא, ובכבשן האש הוא גם פרסם שאסור להגיד שקרים על האלוהים של חנניה, מישאל ועזריה, ועכשיו הוא פרסם יותר, דריווש יפרסם יותר עם גובה הראיות, וקורש שולח לכל העמים שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לבנות את בית המקדש, ואחרי זה דריווש השני שולח קורבנות לבית המקדש, ודואג שיקריבו שם קורבנות בשם המלך, ושכל מי שמעלה מיסים פה באזור יעזור לבניית בית המקדש. זאת אומרת, אני חושב שזה היה מאוד מאוד מפורסם. האם יש איזה תיעוד בעמים ולא רק בתנ"ך? לא יודע, לא עברתי על כל קורות העמים כדי לדעת אם יש איזה תיעוד בעמים. אני לא חושב גם שזה מהפכה. זאת אומרת, טוב, אני לא יודע, אני לא חושב שיש כאן מהפכה. זאת אומרת, שבנקודה הזו העמים זרקו את האלילים שלהם. היוונים גם כן עבדו עוד אלילים, אבל התוך שלהם כבר נעלם, כבר לא האמינו באלילים, כבר חשבו אחרת על העולם. זה לא מהפכה, בסוף אנשים קיבלו, נמצא לזה מסקנה שאין למלך בחירה חופשית, או אין שבחירה חופשית שאני יכול לנסוע אותו אל הרי, שמעביר אותו ממצב למצב, לא יכול לתת פוטנציאל לכיוון, יש למלך בחירה למלך לכיוון או לא, כן, כן, אני לא התכוונתי שאין למלך בחירה חופשית במובן של לב מלאכים ביד השם, התכוונתי שבמהלך 7 השנים האלה, שנבוכדנצר היה חיה, אז לא היה לו בחירה חופשית. אחרי זה שהוא חוזר, יש לו בחירה חופשית, אבל בסוף זה שהוא החריב את בית המקדש, זה לא כי הוא בחר, אלא כי הקדוש ברוך הוא מנהל אותו, לכן הקדוש ברוך הוא ממשיל אותו לעץ שאין לו שום בחירה חופשית, ושולח אותו לראות כמו חיה שאין לו שום בחירה חופשית, כדי לתת באופן יחסי איך זה מלך לעומת העולם. יש לו בחירה חופשית כמובן, שהוא מלך. האם אין שום תיעוד? תראה, למשל לזה של קורש, למכתב של קורש מצאו בסוף איזשהו סוג של תיעוד. אבל לא לכל דבר בעולם העתיק מצאנו תיעוד. זה שהיה איזשהו איגרת שעברה בכל העמים לגבי הקדוש ברוך הוא. זה, עכשיו, תחשוב, בן אדם קיבל איזה עובד אלילים, קיבל את האיגרת הזו, הוא לא אמר, אני הולך להניח תפילין. הוא קרא, נשמע לו מוזר, אבל זה התחיל להכניס לו רעיון לראש. עכשיו צריך עוד הרבה דברים שיצמחו כדי שזה יהפוך להיות משהו ממש רציני. אבל זה שהנצרות יכולה להגיע כמה מאות שנים אחר כך, ושאנשים יסכימו כבר לזרוק ממש את האלילים, לקבל צורת חשיבה הרבה יותר יהודי, לכיוון יהודי, זה מתבסס על תהליך ארוך שקרה. זה שהיוונים כבר זרקו רעיונית את האלילים, זה תהליך ארוך שקרה, והתהליך הזה מתחיל כנראה פה. אבל זה רק ההתחלה שלו. אתה לא, זאת אומרת, לא תמצא פה את הנקודה, כי פה זה רק משהו קטן שהתחיל. אבל המשהו הקטן הזה הוא נקודת ההתחלה. אני לא חושב שיש כאן עניין להגיד שזה סגולי, זאת אומרת, כתוב שזה איגרת, שנבוכדנצר שלח לכל העמים והלשונות. אני חושב שזה מאוד מפורש. זה מה שקרה לו, וזה האיגרת שהוא שלח. באופן פשוט, אין סיבה להגיד שהוא לא שלח את האיגרת הזו, או שלא קראו אותה. זה מה שידעו. עוד שאלות? טוב, אז נעצור כאן.